שלום לכולם, אנחנו בפרשת נוח, תשפ"ו, בראשית פרק ו', פסוק ט'. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. הסיפור של נוח, סיפור שהוא טוב בתור סיפור ילדים, אבל יש פה כל מיני בעיות, כמו עם סיפור בריאת העולם, איך הכניסו בתיבה אחת כל כך הרבה חיות בלי חלונות. לא נדבר על הריח, מה עם החמצן? אבל מה שהזוהר אומר לנו בעצם, אנחנו מדברים בעצם מבחינתנו, מה הסוד שאדם מקבל כוח של תיבה, תיבת נוח, הגנה, שמירה. אז נחזור קצת לפרשה הקודמת, והדגשנו בשבוע שעבר, שיש בעצם שתי אסכולות, תפיסות עולם עיקריות באנושות לגבי הבריאה. אם אנחנו מדברים על התפיסה היהודית, ציטטנו, דיברנו על הלימוד שבעיקר של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, המאה ה-13 מקטלוניה, שם הוא התחיל את חייו, ומשם הוא נמלט אחרי שהוא ניצח בוויכוח המפורסם מול הכנסייה. הוא נאלץ, בגלל שהוא ניצח, הוא נאלץ לברוח והגיע לארץ, והיה ושימש בתפקיד מאוד חשוב בבנייתו מחדש של היישוב היהודי בירושלים, שהיה כמעט מחוסל אחרי השלטון של הצלבנים בירושלים. ועד היום יש בית כנסת הרמב"ן בעיר העתיקה בירושלים, אחד מהבית כנסת העתיקים ביותר שם. אז עכשיו, אומר לנו הרמב"ן, שבעצם אם אנחנו מדברים על הבריאה, אז המונח בריאה תקף רק לגבי הבריאה הראשונית של החומר, החומר הראשוני שהוא ממש פרה חומר, שהיום במדע של היום מדבר על כך שמיד אחרי המפץ הגדול זה לא היה ממש חומר, זה לא היה ממש אנרגיה, משהו באמצע, מרק של אנרגיה וחומר, וזה נקרא היולי על ידי הרמב"ן, והבריאה של זה זה הבריאה הראשונה היחידה של יש מאין. אחרי כן היה רק יצר ועשה. כלומר, בעצם אנחנו חוזרים לאותו מקום שהזוהר מדבר עליו, של וירא ובוקר, יום אחד, איך הכל יכול להיות אחד? כל הבריאה כבר הייתה כלולה באותה נקודה שאין בה לא גובה, לא רוחב, לא עומק ולא זמן, נקודה שכל היקום הוא אחד, קצת יותר גדול מנקודה זה כבר לא אחד. ולכן אנחנו מדברים על כך שהיקום כולו, איך שרבי אשלג מתאר לזה, שכל הנבראים על כל מקריהם עד לתכלית תיקונם כבר היו כלולים באותה נקודה. כלומר, כל הבריאה נבראה עם תכלית, עם מטרה, ומהי המטרה? להיטיב לנבראים. אז איך אנחנו מדברים על חטא אדם הראשון, רצח קין רוצח את הבל, ואחרי כן המבול, איך זה להיטיב לנבראים? אלא שלמדנו שמכיוון כשנבראנו בצלם אלוקים, רצינו לברוא את הטוב מעצמנו. ולכן, כל העניין של הגילוי של האור יכול להיות אך ורק מתוך מקום אחד. האור יכול להתגלות רק כשאנחנו מגלים אותו מתוך עצמנו. ולכן אי אפשר לכפות על מישהו להיות מאושר, ואי אפשר לעשות מישהו מאושר, האדם צריך לבחור בזה ולפעול את זה בעצמו, כי זוהי בעצם תכלית הבריאה, שאדם מגלה את הבורא שבתוכו, שבורא אור מתוך החושך ומתוק מתוך המר. עכשיו, זה בעצם הסיפור, אבל מה שיש עוד, כלומר, שיש תכלית, יש מטרה מראש שהיא מנחה את כל התהליך של האבולוציה או השתלשלות, שלכן כל הנושא הזה שמי שמאמין שבורא עולם ברא בהינף יד או במאמר פה, ופתאום יש מאין נהיו דגים, ופתאום יש מאין נהיו צמחים וכולי, זה בעצם זה לא יהדות. היהדות אומרת, היה תהליך אבולוציוני, אלא כמו שתאים לא הופכים להיות פתאום לבן אדם, אלא מכיוון שהאינפורמציה ליצירת האדם נמצאת כבר בחומר הגנטי בביצית מופרית, ולמרות שביצית מופרית לא ביום הראשון ולא ב10 ימים הראשונים ואפילו לא בחודשיים הראשונים, זה לא נראה כמו בן אדם, אבל האינפורמציה שתגרום שזה יראה כמו אדם נמצאת כבר בתוך הביצית המופרית. באותה מידה, כל התהליכים שאנחנו עוברים הם מונחי מטרה, ישנה תכלית, ישנו ייעוד, ישנה מטרה, שכל מה שאנחנו עוברים זה לטובה. זה אסכולה אחת, האסכולה של היהדות. למרות שחלק גדול מעם ישראל לא מבין את הרעיון הזה, וחושב שבאמת כפשוטו, כמו שלמדנו אולי בגן, אבל אנחנו כבר לא בגן. בורא עולם ברא כך וכך, ואתה צריך להאמין בזה, או אם לא אתה כופר, אבל זה לא האמונה היהודית בכלל. אם אנחנו באמת מסכימים, כמו שהעולם היהודי מסכים כבר 8,800 שנה, שהרמב"ן ידע מה הוא אומר, ואין חולק עליו בנושא הזה. בנושא, אולי יש מי שחולק עליו, אבל הוא לא מקובל. כלומר, לא מקובל על בעצם העולם היהודי של החוכמה היהודית. מצד שני, אז יש את ההסבר שהאסכולה השנייה, שרק ב-60 השנים האחרונות מקבלת את העניין של כל היקום מתחיל מנקודה שבה היה כל היקום באופן פוטנציאלי, ואז היה המפץ הגדול. ופה מנסים להגיד שזה היה בצורה אקראית. כלומר, אין פה שום הנחיה, שום מטרה, שום ייעוד, הכל אקראי, ומכאן העניין של האבולוציה, סליחה, שהיא אקראית, שזה מה שנקרא הברירה הטבעית, שרק החזקים מנצחים, של דרווין, וזה אותם באותה תקופה בדיוק. ואותו סוג של סביבה שקוראת לעצמה אקדמית, שהיא בעצם האימא של האליטה האקדמית של היום, שאומרת שבעצם אין תכלית לבריאה, הכל אקראי, הכל קרה במקרה, אין יד מכוונת, ולכן בני האדם הם אלו שצריכים להמציא את החוקים ואת האידיאולוגיה, ואנחנו נמציא אידיאולוגיה לפי מה שנוח לנו ומה שנעים לנו. זה מה שמנחה את ההתפתחות של החלק גדול מהאנושות במאות שנים ממש האחרונות, 200-300 שנים האחרונות, וזה מה שמביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים, כי זה ממש ממש לא עובד. כל אותה תפיסה שבואו נמציא מה נכון ומה לא נכון לפי איך שבא לנו, בלי איזשהו ערכים אוניברסליים קבועים שהתורה מנחה אותם, ובעיקר בפרשת נוח, כי בפרשת נוח אנחנו, יש הגדרה מדויקת של חטא ועונשו, של טעות והתיקון של הטעות, ובהמשך, אחרי הסיפור של המבול, מופיע לנו הסיפור של הברית בין בורא עולם לבין צאצאיו של נוח, האנושות שנשתלה מחדש, כאשר כאן יש חוקים מאוד ברורים, מה שנקרא חוקי, החוקים של נוח, מצוות, שבע מצוות בני נוח, שבעצם הם הברית בין בורא עולם לבין המין האנושי ככללותו. גם כאן מסבירים לנו בפרשה, פרשת נוח, איך המין האנושי מנסה למרוד בחוקים האלה, זה הסיפור של מגדל בבל, ואז המרידה הזאת נכשלת, בני האדם מסתכסכים, נפרדים, לעמים, לשבטים וכן הלאה, והאחידות של בני נוח נשברת. אבל כמו שבסוף פרשת בראשית, עם כל המילים הקשות, שנראה כאילו, למה זה בכלל, למה התחלנו עם הסיפור הזה? בראשית פרק ו', פסוק ו', וינחם השם כי עשה את האדם בארץ ויתייצב אל ליבו. ואומר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. ואז פסוק ח', ונוח מצא חן בעיני אדוני. יש תקווה. הנה, למרות שהיה כישלון גדול, נוח בעצם הוא הפרי של האלף שנים שלפניו, שלא נראו מוצלחים בדיוק, אבל צוחק מי שצוחק אחרון. השורה התחתונה היא קובעת, יצא נוח, ונוח ייסד אסכולה חדשה, עולם חדש, וכמו שבפרשת נוח גם נראה לנו שהעניינים לא מתפתחים, גם נוח עצמו חוטא, והוא משתכר וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, אחרי דור הפלגה, מסתיימת פרשת נוח במילים, בראשית י"א, כ"ו, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברם, את נחור ואת הרן. וזה מסיים, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, שם אשת נחור מילכה, ותהי שרי עקרה אל הוולד, וכן הלאה, והיו ימי תרח, ואז הם עוברים לחרן. אוקיי, כלומר, כבר המסע של אברהם לשנות את ההיסטוריה העולמית, ואת המין האנושי, ואת התודעה האנושית, מתחיל בסוף פרשת נוח. תמיד אנחנו רואים שלא משנה מה קורה, יש תקווה, והתהליך הוא תהליך לקראת, יהיה טוב ויהיה עוד יותר טוב. אז בואו נחזור להתחלה, מה המסר שלנו פה בפרשת נוח. והמסר פה מאוד מאוד חשוב. השכל אומר שהברירה הטבעית, אם אנחנו הולכים לאסכולה שאומרת שהכל אקראי, ולכן כל דאלים גבר, והברירה הטבעית תקבע שמי שיותר חזק הוא זה שינצח. מה הבעיה? מי שיותר חזק מבחינה פיזית, ולא מבחינה מוסרית. ולכן, כאשר בעצם כל האידיאולוגיה של העולם הקומוניסטי, מרקס, ולאחריו לנין, והאימפריה הסובייטית הייתה מבוססת על זה, וגם הנאציזם היה מבוסס על זה, והם התנגדו בכל תוקף לרעיונות של התורה. הרעיונות שיש טוב אלוקי אינסופי, והוא זה שקובע, ואתה לא יכול לערער על זה. לא, הרעיון שלהם היה, אנחנו נשלוט עכשיו באבולוציה, בעצמנו, גם הקומוניזם של לנין וסטלין וגם הנאציזם של היטלר. הם ניסו להשליט את הכוח הזה של הברירה הטבעית, של למען הכלל אפשר לחסל את הפרטים שלא מתאימים לאידיאולוגיה שלנו. איפה הם היום? בפח זבל של ההיסטוריה. כלומר, גם כשאנחנו מסתכלים על העוצמה האדירה של האימפריה הרומאית והמונגולים וכן הלאה וכן הלאה, ומולם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של העם היהודי, ואנחנו רואים שדווקא אותם מעם ישראל שכן שמרו על הברית, הם אלה שבעצם קראו תגר על כל החוקים האלה של כל דאלים גבר, ולא רק שעם ישראל שרד, ולא רק שעם ישראל, לא רק שהוא שרד, הוא בנה במשך 2000 שנות הגלות, בנה עולם אדיר, דווקא כשלא היה עצמאות מדינית, דווקא בזמן שעם ישראל נרדף ומופלה ונרמס ומבוזה, עם ישראל בונה אימפריה עצומה של ידע, של ספרות, של שפשי, אם מסתכלים על הספרות של ימי הביניים, שלא הייתה רק ספרות דתית. באסטרונומיה, ברפואה, בהיסטוריה וכן הלאה, והכל בעברית. כל זה למרות ועל אף. ופרשת נוח נותנת לנו את ההסבר. ישנם אותם כוחות שהעין אומרת, בוא נסתכל על הטבע, בוא נסתכל על העולם. מי שהוא לא ישר הוא זה שמרוויח. מי שהוא מרושע ולוקח בכוח הזרוע גם את הרכוש, גם את החירות, גם את הניהול של ההיסטוריה, הוא זה שהוא חזק והוא זה שמנצח. לעומת זה, לאורך זמן אנחנו רואים שזה לא עובד. לא עובד. עובדה. הנה מי שניצח, מי ששרד מכל דור המבול היה נוח. דווקא אותו אחד שכן היה צדיק, כן היה תמים, כן היה שומר הברית, כן הלך לפי הערכים של בורא עולם. כך שיש דין ויש דיין, וישנם חוקים אוניברסליים, אלוקיים, שהאדם לא יכול להפר אותם בלי להיענש על כך. ולכן, אנחנו מבינים שהנושא העיקרי שהזוהר מדבר עליו זה העניין של שמירת הברית. מה זה אומר שמירת הברית? באופן כללי זה עניין הכי רציני שיכול להיות. אדם ששומר על ערכים, ששומר על מוסר, יושרה והגינות, ועל הזכות של הזולת לאושר, ולא קופץ בגלל שאני יותר חזק, בגלל שיש לי הזדמנות, אני לוקח את מה שלא שלי, ואני בעצם או הורג את מי שמפריע לי בדרך, וזה שמתגבר הזה, הוא זה דווקא שמנצח. כלומר, יש פה אידיאולוגיה מאוד מאוד קריטית, שאומרת, אתה רוצה תיבת נוח, אתה רוצה הגנה ושמירה, אתה רוצה לשרוד, וגם שמה שיש לך ישרוד, ישנם ערכים מסוימים שבונים עבורך תיבת נוח. מה זה תיבת נוח? זה סוג של מערכת הגנה ושמירה שמאפשרת למרות אי הצדק, ולמרות שאין פה נראות של צדק בעולם, בכל אופן צוחק מי שצוחק אחרון. ועל כך הזוהר מזכיר לנו סעיף ג' בזוהר עם הסולם. מכאן למדנו שכל מי ששומר הברית, שהעולם מתקיים עליו, נקרא צדיק. ותזכרו, ישנו הפסוק שאומר שאין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. צדיק זה לא אדם שהוא מושלם ללא רבב. אחרת אי אפשר להבין את דבריו של שלמה המלך, שבע יפול צדיק וקם. אם הוא נופל, הוא לא מושלם. כלומר, הצדיק זה לא אותו אחד שהוא מושלם. מי שמושלם, אין לו כבר מה לחפש בעולם הזה. אנחנו בעולם הזה לא כדי להיות מושלמים, אנחנו בעולם הזה כדי להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. הצדיק זה זה ששבע פעמים ייפול ויקום, שהוא לא יוותר. מדוע הוא לא מוותר? כי יש לו אמונה, הוא מחובר לחזון, למורשת, לברית, שלא משנה מה קורה בעולם, צריכים להמשיך לעשות את הטוב. שכל מי ששומר הברית, העולם מתקיים עליו, והוא נקרא צדיק. צדיק זה לא אדם שמושלם, צדיק זה אדם שלא מוותר על החזון של להגיע לשלמות. מה אין לנו זה? מי יוסף? שבשביל ששמר ברית עולם, דיינו שלא נכשל באשת אדונו. בוא נחזור לאותו רגע. יוסף, לפי המדרשים, היה בחור צעיר, יפה תואר, עם הורמונים של בחור צעיר בתחילת שנות ה-20 שלו, ואשת פוטיפר הייתה אחת הנשים היפות ביותר שאי פעם הלכו עלי אדמות. יוסף גם היה אחד הגברים הכי יפים, אחד מתוך שבעה, והיא הייתה אחת מתוך שבעה. הוא חושק בה, היא חושקת בו, כי זה טבע הגוף, אתה לא יכול להתעלם מזה. אבל כשהיא בסופו של דבר מושכת אותו למיטה שלה, והוא כמעט מתפתה, הרי מה הוא יכול היה לעשות? דבר מאוד פשוט. הוא יכול היה להגיד, אין לי ברירה, אני עבד, היא הבעלים, יש לה את כל הזכות לפי החוק במצרים, לעשות איתי מה שהיא רוצה. היא יכולה לשכב איתי, יכולה להרוג אותי. אין לי זכות להתנגד, אני עבד, אין לי שום זכויות, אני רכוש. בעיקר שאני לא עבד מצרי, אני אפילו עבד עברי. באותו רגע, יוסף נמצא בכאילו השיא של הקריירה. הוא המנכ״ל של כל עסקיו של פוטיפרה. כלומר, הוא הולך עם בגדים יפים לשוק, עוסק בכל ענייניו של פוטיפרה, מנהל ביד רמה את כל ענייניו, הוא אוכל אוכל טוב כנראה, הוא לובש בגדים יפים, הוא חי טוב, הוא יכול לעשות עסקה עם אשת פוטיפרה. בואו לא נגלה שום דבר לפוטיפרה, כשהוא לא בבית אנחנו נעשה חיים מאחורי הגב שלו. אבל יוסף, שהוא נמצא שם יחד איתה במיטה, הוא נזכר במה שהוא למד מיעקב אביו, והוא בורח משם. הוא מתנגד, הוא עושה את ההפך, הוא שומר את הברית תרתי משמע, גם את הברית מילה וגם את הברית, שזה בעצם הערכים האוניברסליים של בורא עולם, שהם חלק מכל אותו עניין של התכלית של הבריאה בנקודה של האינסוף. ומכיוון שהוא שמר בית עולם, אנחנו מסתכלים שוב, יוסף מאבד את הכל, הוא מאבד את המעמד שלו. הוא גם לא נהנה לשכב איתה. הוא גם לא יכול לנהל יותר את העסקים של פוטיפר. הוא אחר כך נהנה 12 שנים, הוא בכלא. זה לא כלא של היום עם תנאים, הוא בבור. ובכל אופן הוא לא לרגע מתרעם, הוא שומר על הברית. אני הולך לפי האמת האוניברסלית של בורא עולם. לא עובר עליה, לא מתחרט עליה. מה יוצא? 12 שנים אחרי כן. ויריצו מן הבור. זה בעצם הסיפור של ההגנה והשמירה, שהנה, נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון, נער עברי הופך להיות לשליט הכל יכול של האימפריה המצרית. הגיוני? לא הגיוני. באותה צורה, מי שקרא את הספר המצוין של ג'ים קולינס, לנצח נבנו, שהוא לוקח 18 חברות עסקיות אמריקאיות שהצליחו וגדולות, מפורסמות, ובודק את הביצועים שלהם בוול סטריט מ-1926 ועד 1990. והוא מוכיח שאלה ששמרו על הברית, כלומר, אלה שהמטרה שלהם הייתה הגינות, יושרה, שירות, המטרה שלהם לא הייתה להתעשר, המטרה שלהם לא הייתה להיות יותר חזק מכולם, המטרה שלהם הייתה לעשות טוב. לעשות טוב, זאת הייתה המטרה, לעשות טוב. כאשר ישבו 18 חברות כאלה, עם 18 חברות באותו מגזר של השוק, באותו גודל, אבל הם היו ברעיון מוצר, אנחנו פה לעשות כסף, לנצל הזדמנויות. אין לנו שום מחויבות לאף אחד, רק לעשות כסף. שהחברות שהמחויבות שלהם הייתה לעשות טוב, עשו במשך התקופה הזאת פי 15 יותר כסף מהחברות שבאו לעשות כסף. כלומר, אנחנו מבינים שאם אדם רוצה להצליח ולהצליח בגדול ולשחק בליגה של הגדולים, מסתבר שלשחק עם החזון של עשיית הטוב, החזון שמחשבת הבריאה היא לעתים מנבריו, שזה בעצם ה-DNA של הנקודה האמצעית של האינסוף, שמשם מתחיל היקום כולו. אז אותה אסכולה שאומרת, זוהי הברית, הברית זה אותו מצב שאנחנו מחוברים עם אותה מחשבה של בריאת העולם. ואנחנו מחוברים למטרה של בריאת העולם. זוהי הברית. לעומת אלה שאומרים אין שום ברית. הכל אקראי. מי ברא את העולם? העולם נברא מנקודה של כלום. שום דבר. ולכן מי מניע את היקום? שום דבר. אז מה אנחנו עושים? מה שבא לנו. כי מי שיותר חזק הוא זה שמנצח. אז בואו ננצח. בואו נהיה יותר חזקים. האם זה עובד? לאורך זמן זה לא עובד. עובדה שאיך שאומרים שכאשר מברכים את עם ישראל להיות כאפר, אחד ההסברים היותר הומוריסטיים, כן, אפר זה מי שכל הזמן דורכים עליו, בסוף כולם גומרים מתחתיו. עם ישראל נרמס ונרדרך ובוזה במשך ההיסטוריה לכל, כמעט כל מי שהיה בסביבה, ואיפה הם ואיפה אנחנו. לא רק שאיפה אנחנו, אלא שאנחנו מגיעים למאה ה-20, ופתאום אנחנו רואים שאותם יהודים שבוזו והושמדו ונרמסו, מובילים, אם זה בפרסי נובל, ואם זה בתחום תעשיית הבידור ותעשייה והספרות והמוזיקה וכן הלאה וכן הלאה, איך יכול להיות שאתם החלשים ואתם מנצחים? בסך הכל. ולא רק זה שעם ישראל מצליח להקים מדינה, והמדינה הזאת היא לא רק שהיא מצליחה להתקיים למרות שחצי העולם נגדה ונלחם נגדה, או משקיע סכומי עתק בפרוקסי שנלחמים נגדה, אוקיי? ועדיין היא מצליחה, ולא רק זה שבשנתיים האחרונות הכלכלה הישראלית מזנקת במהירות ובעוצמה ששום כלכלה בעולם לא משתווה אליה. איך אפשר להסביר את זה? הסבר אחד, שמירת הברית. יהיה טוב ועוד יותר טוב. אתה מאמין בזה ואתה הולך לפי החוקים האלה. לאורך זמן זה מה שמנצח, ולכן זו הוכחה שהרעיון הזה היה עוד לפני הצמצום, לפני המפץ הגדול, לפני שהיה וירא ויהי בוקר יום אחד, זה כבר היה שם. ולכן, שנמשיך, נוח מצליח לשרוד, הוא ואשתו, ילדיו וקלותיו. מדוע? כי הוא היה צדיק תמים. אז יש ויכוח, מה זה בדורותיו? האם הוא היה צדיק יחסית או צדיק? אנחנו לא פה בעניין של רחלנות, התורה היא לא רחלנות, וזה גם לא אופרת סבון או טלנובלה, איך שנקרא לזה, אלא בעצם בא הכתוב להראות לנו, לא חייב להיות שנוח היה אדם מושלם. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. גם נוח לא. אבל עצם זה שהאדם שומר על הברית. מה זה שומר על הברית? זה לא אומר שהוא לא טועה. זה אומר שיש לו מחויבות. זה אומר שאם הוא נפל, הוא יודע שהוא נפל. זה אומר שיש לו ערכים אבסולוטיים, קבועים, שהוא לא משנה אותם כל פעם שבא לו. כי פעם זה נראה לו, פעם זה נראה לו. הוא לא ממציא ערכים מעצמו, הוא הולך לפי ערכים שהם קבועים. זה שמירת הברית. ולכן נקרא בסעיף ה', בורא כן זה נוח. למטה היה ברית קודש כמו היסוד של מעלה. היינו נהר היוצא מעדן, והזוהר מסביר. כאשר בן אדם שומר על הברית, הוא הופך להיות מרכבה לספירת יסוד. ספירת יסוד, בואו ננסה להסביר מה ספירת יסוד. ספירת יסוד, צדיק יסוד עולם. ספירת יסוד זה בעצם העיקר של המונח שנקרא מרכבה. מי זה מרכבה? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, מרכבות. מה זאת אומרת מרכבה? זה אדם שהוא אדם גשמי, פיזי, אבל הוא גם מבטא עיקרון רוחני קוסמי. יש בו בעצם מרכבה, הרכבה של שני דברים, שתי מציאויות, רוחנית מופשטת וגשמית מציאותית. שבעת המרכבות שהזכרנו, הם גם שבעת האושפיזין בסוכה, הם בעצם אותם שמחברים בין השמיים לארץ. ולמה זה חשוב? כי ברגע שאני מדבר על הנקודה של האינסוף לפני הבריאה הגשמית, אני מדבר על מהות שהיא מופשטת לחלוטין, כל כך מופשטת, שהשכל לא מסוגל ממש לתפוס אותה. איך השכל יכול לתפוס אינסוף? הרי השכל שלנו יכול לתפוס דברים רק שיש להם התחלה וסוף, וגבולות ברורים. רק אז השכל שלנו תופס. ובכל אופן, יש כאן ערכים, יש כאן מערכת של עקרונות שהשכל אמור להתחבר אליהם, שהם מופשטים לחלוטין, ואתה מחבר אותם עם המעשים שהם גשמיים לגמרי. כלומר, זה לא אידיאולוגיה וערכים רוחניים שאנשים מדברים על מה שנקרא היום רוחני, שיש ערכים יפהפיים שזה מגיע לתכל'ס, זה לא, אין שום קשר. אין שום קשר. נורא יפה לדבר על זה, אבל אתה לא מתנהג לפי זה. לא, בעצם זה המחויבות כל הזמן לחבר בין הרוחני, העליון, העולם הבא, העולם שמעבר, עם העולם הזה. מה לכן מסמלת ספירת יסוד? החיבור בין שני הממדים. בין המימד הרוחני המופשט, לבין המימד הגשמי המוחשי. למה זה עקרוני? כי זה נהר היוצא מעדן. כדי שיהיה, זה מה שהזוהר בעצם מסביר לנו, כדי שבעולם הגשמי אנחנו נראה שפע, הצלחה, וכל מה שנקרא שפע והצלחה, חייב להיות חיבור דרך ספירת יסוד אל המימד של העולם שמעבר. כשאתה מאמין בעולם שמעבר, שאתה שומר על הברית, כי בעצם יש לך מחויבות לערכים של העולם שמעבר, אתה לא מחויב לערכים של העולם הגשמי. ערכים של העולם הגשמי זה ערכים של עולם הבהמות. כל דאלים גבר, החזה אוכלת על החלש. אין שום ערכים שאריה מרחם על איזה בריאה, מכיוון שהיא מסכנה או משהו כזה. לא, דווקא את מי האריות אוכלים? את המסכנים ואת החלשים. מה שנקרא שוב, הברירה הטבעית, ומי שורד? החזקים שורדים, והחלשים הם אלה שנטרפים ונאכלים. אבל מסתבר שבעולם האנושי זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי האדם הוא הבריאה היחידה שיכול לחבר את השמיים ואת הארץ, את המחשבה עם המעשה, את הערכים המופשטים עם המעשים הגשמיים. כשאדם עושה את זה הוא נקרא צדיק יסוד עולם. הוא היסוד שעליו העולם הגשמי מתקיים. כי כאשר אין צדיק יסוד עולם, כאשר אני לוקח חברה אנושית שכל מהותה זה רק מה יוצא לי מזה גשמית לגמרי, בא כבר הרב אשלג ב-1930 וכתב ברגע שהוקמה החברה הסובייטית על הערכים האלה, ואפילו שמשתמשים בה ואהבת לך כמוך, אבל כערך גשמי לחלוטין, באותו רגע הם גזרו את גזר הדין מוות של החברה שלהם. ומכיוון שהם הולכים נגד העקרונות החשובים ביותר של הטבע, הם יפשטו את הרגל. וזה לקח, הוא כתב את זה ב-1930, בסביבות 1930, 60 שנה אחרי כן, זה לקח 60 שנה, אבל הענק שאומר רבי אשלג, יש להם שטחי אדמה שאין לאף אחד. יש להם אוצרות טבע, אדמות, מינרלים וכן הלאה, שאין לאף אומה. יש להם פועלים וכן הלאה, מוכשרים שאין, והם יפשטו את הרגל. לא יהיה להם מה לאכול. וזה בדיוק קרה. זה לקח 60 שנה מאז שהוא אמר את זה. אבל זה קרה. למרות היתרון שהוא ציין, כל היתרונות שהם ציין, מבחינה הגיונית, הם היו אמורים לנצח. כי הם דגלו ברעיון של בלי סנטימנטים, בלי ערכים, תכבוש מה שאתה יכול, תיקח כי אתה יכול. והם כשלו. הם נכשלו. ואנחנו רואים בהיסטוריה האנושית שזה בדיוק מה שקורה. לעומת זה, אותם שמחוברים לערכים, לערכים של כבוד וכבוד לאנוש, כבוד לצלם האדם, הם אלה שבסופו של דבר הם אלו שמנצחים. ובעיקר במאה ומשהו שנים האחרונות, שיש סיבוב של מאבק בין דיקטטורות לדמוקרטיות, הדמוקרטיות מנצחות. אבל יש פה משהו מעניין. כשאנחנו ממשיכים, כדי להבין את מה שקורה בעולם. פסוק י"א, פרק ו' בבראשית. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ופה שמתי לב, יש משהו מעניין. אונקלוס, שהתרגום שלו נחשב התרגום לארמית, שהוא ממש נכתב ברוח הקודש, מתרגם ותשחט הארץ, והתחבלת. והתחבלת, כל ישראלי מבין מה זה התחבלת, מחבלים. כלומר, בואו נסתכל על זה טוב. מה זה, אנחנו היום קוראים למחבלים, מה שבלועזית נקרא טרוריסטים. מה התפקיד של הטרוריסטים? התפקיד של הטרור בעולם, שהטרור שאנחנו מכירים, חטיפת מטוסים, שזה התחיל עוד עם אש"ף בשנות ה-70, ואחרי כן יותר מאוחר עם 11 בספטמבר של הפלת מגדלי התאומים. מטרה של הטרור זה לא להרוס ולהרוג הרבה אנשים. המטרה של הטרור זה לחבל. לחבל בסדר החברתי. ליצור כל כך בלגן כתוצאה מהיסטריה, טרור ואימה, שאנחנו יודעים שכל הצורה ששדות תעופה בעולם בנויים, והרבה מוסדות שלטון בעולם, השתנתה כתוצאה מהטרור של מי יזם אותו, כאשר ראו הדיקטטורות שהן מפסידות בכל מאבק עם הדמוקרטיות, בעיקר מי שהוביל את הדיקטטורות זה הסובייטים, אמרו הדרך שלנו היא בעצם אנחנו צריכים ליצור מצב של לחבל בחיבור שבין האזרח לבין הממשלה שלו. האזרח במדינה דמוקרטית בוחר בממשלה שלו, הוא מאמין שהממשלה שלו מייצגת אותו ומשרתת אותו, ולכן כאשר המדינה שלו מאוימת, הוא יוצא להילחם ביתר עוצמה, ביתר זעף, ביתר אמונה, כי הוא מאמין בחיבור. וצריך לכן לחבל בקשר הזה בין האדם לבין המוסדות, מוסדות השלטון של הממשלה שלו. ולכן, כל האידיאולוגיה של השמאל המרקסיסטי, הפרוגרסיבי, הוא לחבל באמון שבין האזרח לבין המוסדות. בין האדם לבין המשטרה, בין האדם לבין מערכת המשפט, בין האדם לבין הממשלה שלו. ולכן התפקיד שלהם הוא לחבל, וזה לא בהכרח, אם זה אקט של טרור, זה בעצם להראות, הנה הממשלה לא מתפקדת. למה? כי האזרח לא מרגיש בטוח ברחוב. אבל זה מעבר לזה. כל העניין של ליצור מצב שבו הדיפ סטייט פועל למען עקרונות וערכים שהם נגד האינטרסים של האזרח. ואז האזרח מרגיש שמוסדות השלטון לא מייצגים אותו יותר. יש להם אג'נדה אחרת, לא שלי. מאותה סיבה, הנתין של דיקטטורה לא יילחם בכל כוחו באויב, כי בשביל מה אני צריך למסור את נפשי על מה? על הפרזיטים שהשתלטו על המדינה ללא חוק? לא, הוא לא רוצה. בהמשך, המשך הפסוק אומר, ותמלא הארץ חמס. איך אונקלוס מתרגם חמאס? חטופין. זה היה כתוב פה אלפי שנים, קצת פחות מ-2,000 שנה. כלומר, התפקיד הוא לא לחטוף וכולי, התפקיד הוא ליצור חבלה. חבלה בתפקוד של הממשלה הדמוקרטית, כדי שהציבור לא יאמין בה יותר. וכל מי שהוא בעצם סוכן ליצור את החוסר אמון הזה, הוא בעצם חבלן, טרוריסט. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, מי שלא מחובר לברית באופן אישי, באופן פרטי, אינדיבידואלי, חיבור בלתי אמצעי בין האדם לבין בורא עולם. מי שאין לו את זה, מה הוא אומר? למה שאני אשמור על עקרונות ואשמור על החוק, שאני יודע שמחוק את השלטון לא אכפת לה ממני? למה שאני אשמור על החוק? לכן אחד הדברים המדהימים שקרו בטבח שמחת תורה, שנכון, מערכות השלטון לא תפקדו. לא תפקדו. ואז ראינו אלפים של ישראלים שבכל אופן נלחמו על המדינה שלהם למרות שהשלטון לא תפקד. הם נלחמו לא על השלטון, הם נלחמו על העם שלהם ועל המדינה שלהם ועל הארץ שלהם. כלומר, הם הרגישו שזה שלהם, אפילו שהשלטון לא ממש בעניינים. שחיל האוויר לא פעל, והשבק היה סגור, וזה ישן, וזה לא משנה. כלומר, עצם העניין שיש פה שמירה של הברית, יש פה ערכים אוניברסליים, אני אעשה את המקסימום למען הכלל, מכיוון שככה נבראתי, ולכך נועדתי, וזה הייעוד שלי. זה מה ששומר, זה מה שבורא את אותה מציאות שנקראת תיבת נוח. בואו נראה. ולפיכך נקרא נוח איש האדמה, כי האדמה היא מלכות, והיסוד הוא אישה של המלכות, בעלה של המלכות. כלומר, מי ששולט במה שקורה באדמה, במציאות הגשמית, זה היסוד. כלומר, מה קובע את היסוד? צדיק יסוד עולם. זו אותה אמונה בברית, היא שגורמת, היא שנותנת את הכוח לשליטה. למרות שזה לא רציונלי, שאדם בעל הערכים הוא זה שלאורך זמן ינצח. הנה, יוסף הצדיק, האחים שלו שמו לו רגליים, מכרו אותו לעבד, בסופו של דבר הם משתחווים אליו. בסופו של דבר הוא מנהיג אותם ביד רמה, וממש לא, הם מכבדים אותו. למה? כי הכוח שלו לא בא מהם. הכוח שלו בא מהאימפריה המצרית. אוקיי? ולכן אם הם יאהבו אותו או לא יאהבו אותו, הם לא המקור הכוח שלו. ואיך הוא הגיע לזה? כי הוא שמר את הברית. ולמדנו סוד אשר נוח היה צריך אל התיבה, הרומזת למלכות, כדי להתחבר בה ולקיים זרע כל העולם, כמו שכתוב, לחיות זרע. כלומר, גם יוסף, כדי להצליח, לא היה מספיק לו לשמור על ערכים. הוא היה צריך תיבה, הוא היה צריך פעולה. אז כשהוא היה אצל פוטיפרה, העניינים שפוטיפרה נתן לו לנהל, אלה היו התיבה. דרך המעשים שלו והניהול שלו, כולם ראו את ההצלחה שלו, בעיקר פוטיפרה. כאשר יוסף היה בבור, כתוצאה מעלילה של אשת פוטיפרה, אז הוא לקח את השליטה על הבור, והוא ניהל את הבור. בעוצמה, בערכים, באכפתיות, כך הוא פגש את שר האופים ושר המשקים, כך הוא קיבל את הקשרים של אחר כך עזרו לו לצאת מהכלא. ואחר כך שהוא יוצא מהכלא, הוא משתמש במצרים בתור התיבה שלו. צריך פה, מה זה התיבה? זה, אם אני מדבר על בדיוק ההפך מהנקודה. נקודה, אין בה לא אורך, לא רוחב ולא גובה. תיבה, יש לה אורך, רוחב וגובה. תיבה זה כאשר אתה מוציא לפועל את הערכים שלך במעשים שלך. בצורה שהיא מוחשית. כלומר, עצם זה שאתה יסוד, רוצה לשלוט ביסוד, זה אומר שמצד אחד אתה צריך להאמין בערכים עליונים, מצד שני אתה צריך לבטא אותם במה שנקרא בתיבה שלך. שמה זה תיבה? לכל מציאות גשמית אפשר למדוד אותה באורך, רוחב ועומק. זוהי תיבה, בדיוק הגדרה של תיבה. היא רומזת למלכות. מה זה מלכות? יציאה לפועל. מציאות גשמית. כדי להתחבר בה ולקיים זרע כל העולם. ואז, שבמעשים הגשמיים שלך, אתה מחובר למימד הרוחני, יש זרימה של שפע. ומה קורה כשיש זרימה של שפע? יש מזל. ולכן, יש אנשים שהם אינטליגנטים, אבל אין להם מזל. אין שפע, אין זרימה של שפע. הם נוגעים בזה, הם נוגעים בזה, זה לא מוצלח. איך אנחנו יודעים שזה לא מוצלח? הבן אדם אין לו המשכיות. אין לו המשכיות, הוא לא מרגיש שהוא מוצלח. כי אין פה את החיבור, וזה בעצם הסוד. החיבור הזה בין שאנחנו רואים היום בארץ, יותר ויותר, גם אצל אנשים שהם לא טוענים שהם מאמינים, עדיין האמונה הזאת בערכים רוחניים, שאפילו האדם אין לו כיפה, הוא לא רואה את עצמו דתי, אבל כשאנחנו מדברים, האדם יש בו אמונה ערכית מאוד עוצמתית. את זה אנחנו רואים למשל, אותם חטופים שהשתחררו בימים האחרונים, ואתה אומר, רגע, שנתיים במצב בלתי אפשרי. איך הם שרדו? שלא לדבר על זה שהם מדברים, הם נראים שפויים, הם הולכים על רגליהם וכן הלאה. אמונה. איזה שהם ערכים שלמים שהם פשוט סרבו למרות ניסיון שחלקם מדווחים, ניסיון לאסלם אותם. אתה לא יהודי דתי, מה אכפת לך? תגיד שאתה מאמין במוחמד ובאללה שלהם. ייתנו לך או יותר אוכל. לא. היה פה שמירת הברית. ערכים שמעבר. שאיזה עוצמה, שהעוצמה הזאת מאפשרת את ההמשכיות והשרידות ואת המזל. כי זה לא הגיוני. נמשיך עם סעיף ו'. שואל, מהי תיבה? ואומר ירון הברית. שהיא המלכות אחר שקיבלה יסוד לתוכה. הנקראת ברית, כלומר, כאשר האדם משתמש בבית שלו, בעסק שלו, בדלת אמות שלו, במרחב שבו הוא פועל, כאמצעי שבו הוא מיישם את האמונה הערכית שלו בברית, עם כוח עליון ערכי שהוא מעבר לשכל, שם תהיה ההצלחה. אז אנחנו רואים שמדינות שבהן יש בעצם סוג של אתאיזם מוחלט, שזה דת המדינה, הצלחה שהייתה בעשורים האחרונים הולכת וקורסת. אם מסתכלים על הגרף של הצמיחה והתוצר הלאומי הגולמי של מדינות אירופה מול מדינת ישראל, ואנחנו רואים את ההמראה המטורפת של התל"ג הישראלי מול התל"ג האירופי, יש לזה סיבה. למרות שכל הנתונים אומרים שלנו צריך להיות יותר גרוע, אנחנו במלחמה, אנחנו מבוזים, מנודים, מבודדים, כל העולם מנסה. זה לא היגיון. ההצלחה היא לא שייכת להיגיון. כי החיבור לעולם הרוחני הערכי הוא מעבר להיגיון, הוא נגד ההיגיון, הוא נגד ההיגיון הבהמי. זה נקרא הנוח והתיבה. זה נקרא ארון הברית. ארון זה תיבה עם מימדים גשמיים של אורך, רוחב ועומק, אבל אתה מחובר לנקודה של האינסוף. איך אתה יכול להתחבר לנקודה של האינסוף? אלו הם ערכים אבסולוטיים של עשיית הטוב. עשיית הטוב המוחלט. ואז כתוב, שהרי כתוב, והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה. כי אז נעשית התיבה ארון הברית. כלומר, מה הופך להיות ארון הברית של האדם? המעשים שלו, הפעולות שלו. ואיפה שיש קדושה, יש פירות. ואיפה שאין קדושה, אין פירות ואין שגשוג. ואז אנחנו רואים שהתרבות האתאיסטית הולכת וקורסת, הולכת ונעלמת. זה בעצם הסיפור. זה הסיפור שבאמת קורה. זה הבסיס של מלחמת העולם הזו. בין אלו שמנסים לחבל במה שישר, במה שטוב, כדי ליצור אנרכיה על ידי פחד והיסטריה וכן הלאה, ואז ליצור דיקטטורה ושלטון, שמישהו יחליט איך לגדל את הילדים, מה נכון, מה לא נכון, מה מותר להגיד, מה לא מותר להגיד. אי אפשר לסמוך, וזה בעצם האידיאולוגיה הקומוניסטית, אי אפשר לסמוך על הציבור. אי אפשר לתת לציבור לבחור. צריך לשים מומחים שהם יחליטו בשביל הציבור. הם יחליטו בשביל ההורים מה נכון. מה פתאום ההורים יחליטו לגבי העתיד של הילדים? צריך לשים את הילדים בבית ילדים בכלל. מה פתאום ההורים הם מוכשרים לגדל את הילדים? מה אסור שהם יגדלו את הילדים? סעיף זין בזו. תיבה ונוח הם לגמרי כי הן מלכות וברית של למעלה. מתוך שהברית היא הזה של מעלה, מכיוון שיש חיבור למעלה, הוא עושה תולדות. כמו כן, גם נוח עושה תולדות. לפי רק כתוב, אלה תולדות נוח, דיינו ללמדנו, שהוא עושה תולדות של קיימה. כולם נמחקו, נוח ותולדותיו התקיימו. כמו הברית של מעלה, שהוא יסוד האצילות. מטעם שזכה לברית קודש, ויסוד האצילות נקרא ברית שורה עליו. ולכן אנשים שמאמינים בכוח עליון, בברית עם העליון, בטוב שהוא עליון, בטוב שהוא אולטימטיבי, מוחלט, בלי חשבונות, הם גם יזכו לחבר עם הברית, את הברית עם הזאת, עם הארון, עם התיבה, ולראות תולדות והמשכיות בחיים שלהם. וזה בעצם הסוד של ההגנה בעולם שהוא כל כך מבולבל, בעולם שהוא כל כך מתוסבך. זה לא, המציאות היא מאוד פשוטה. יש מחבלים, תקשורת חבלנית שמנסה לבלבל ולערער. לא ליצור ויכוח של אמת, אלא להפחיד, להרגיז, לעצבן וכן הלאה. לעומת חינוך, לימוד, חיבור לאמונה, אמונה שלמה, שזה בעצם הברית, זה שאתה מיישם את זה ביום יום, למרות האינטרסים של למה שאני אהיה פרייר, למה שיעשה משהו בשביל מישהו, מכיוון שהערכיות מתגברת על האינטרסים המיידיים, יש גם יותר שפע, יותר ברכה, יותר שמירה ויותר הגנה. איך זה מתבטא? זה לא משנה. זה כיפת ברזל, זה ככה, זה ככה, זה הצלחה של המוסד. זה לא משנה. זה הסיפור. נוח והתיבה. אז אי אפשר בלי לסיים עם סופו של הסיפור. שאז יש לנו את צאצאיו של נוח, מגדל בבל, שמורדים בבורא עולם. ופה יש סיפור מוזר, שאנחנו רואים את זה בתורה עצמה, פרק י' א', ובראשית. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הרי כולם צאצאים של אותו סבא גדול, נוח. ויהי בנושא מקדם, וימצאו שם בקעה, ואמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. הם רוצים למרוד בבורא עולם. הם רוצים לשנות את החוקים של העולם, שלא יהיה עוד פעם במבול. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל שבנו בני האדם. ויאמר השם, אינם אחד בשפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר ממכל אשר יזמו לעשות. מסביר הזו ואומר, ראה מה שכתוב, שין פי היי, סעיף שפ"א בזוהר פרשת נוח, פירוש הסולם. הן עם אחד ושפה אחת לכולם, ומשום שהם בלב אחד ורצון אחד, ומדברים מלשון הקודש, על כן ועתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אין מי שיוכל למנוע את מעשיהם. כלומר, ממשיך הזוהר בשפ"ז, שכל אלו בעלי מחלוקת אין להם קיום. אלה שעסוקים במחלוקת ומדנים, אין להם קיום. הרי שכל זמן שבני העולם הם אלו עם אלו ברצון אחד ולב אחד, אף על פי שמורדים בקדוש ברוך הוא, לא שלט בהם דין העליון. מה קרה להם? מבול? לא. מחלות, מגפות? לא. נפוצו. לא שלט בהם דין העליון. מכאן אנחנו מבינים את הרעיון של בעל הסולם שאומר, אנחנו לומדים מכאן שבני העולם, אם הם מקבלים על עצמם את הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, כי זה החוק של הבריאה, זה החוק האלוקי, זאת הברית. אפילו הם לא מקיימים את התורה כולה, מספיק שמקבלים על עצמם את עניין ואהבת לרעך כמוך, אני השם, שזה שמירת הברית. לא רק שבע מצוות מנוח, אלא זה פירוש של שבע מצוות מנוח. כל העולם יהיה בשלום. כל העולם ייפדה מייסוריו ועוונותיו. ולשם אנחנו צריכים להגיע, ולשם אנחנו נגיע על פי כל הנבואות. ואת זה צריך לעשות על ידי העבודה האישית של כל אחד מאיתנו. בהצלחה לכולנו, הגנה ושפע לכל אחד. תודה רבה.